פסוק י"ט. אני חוזר לפסוק י"ט, התחלתי פה. נראה לי שאחת הבעיות של האדם המודרני, של החברה המודרנית, תעזבו את האדם המודרני והחברה המודרנית, אני מרגיש אחת הבעיות שלנו, יותר מכל בעיה אחרת היום, היא השכחה. חברה ששוכחת היא חברה שיכולה חס וחלילה לאבד את עצמה. אני חושב שכל אדם יודע את זה. הכוח להיות מחובר למשהו מותנה בזיכרון. המגילה עושה עכשיו סוויץ' והיא הופכת ממגילת אסתר לשולחן ערוך. זה קורה מעט מאוד פעמים בתנ"ך. המגילה עכשיו הופכת להיות לבסיס ההלכתי, לפסקי הלכה. איך לוקחים את כל סיפור מגילת אסתר ועושים ממנו עכשיו הלכה? זה בא לך להגיד, אולי היה אפשר לסיים פה. יש גם כאלה שנוטים לעשות את זה, גם מבחינה פרשנית, לדעתי בטעות גדולה. ולהגיד, זה הסיום. ונוח ב-14, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. זה לא יותר happy end מויישם המלך אחשוורוש מס. זה נשמע מאוד מרשים. אתם זוכרים מה היה האירוע היהודי הראשון? אוהבים לקרוא לזה אירוע מכונן. גיד הנשה. יעקב עם המלאך הגואל. המלאך. אני חושב שזה המלאך הגואל גם בהמשך. המלאך של הלילה מכה את יעקב. נכון? יעקב לא יכול ללכת. ותקע כף ירך יעקב. סיפור מאוד חשוב. מלחמת עשיו ויעקב. שם מופיעה המצווה היהודית הראשונה בהיסטוריה. עד אז הייתה רק מצווה אחת, פרו ורבו, שקודם כל היא חלה על כל המין האנושי, היא ניתנה לבני נוח. שנית, כברכה היא חלה בכלל על כל העולם, גם על בעלי החיים והדגים. אז המצווה הראשונה מגיעה עכשיו. נכון, היה סיפור על מצוות המילה לאברהם אבינו, אבל היא תחזור על עצמה כמצווה בהמשך. אז הנה המצווה של ספר בראשית. כיוון שראה יעקב אבינו שנקעה כף ירחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. הביטוי הזה עד היום הזה הוא מדהים. מאוד מוזר. לא נעים לי לעשות פה עכשיו מבחן, בעיקר מפני שאני יודע מה יהיה הציון שלי בו. לא נברר עם עצמנו רגע את הלכות גיד הנשה. אני משוכנע שאם אנחנו נציע את השאלה הזאת עכשיו, תהיה התחמקות די כללית. נדמה לי שגם הבקיאים יותר בשולחן ערוך, אפילו לא יזכרו באיזה חלק בשולחן ערוך עוסקים בזה. אבל בואו, לא אמרתי, בסדר, סתם, כדי לא להביך. ואיפה אני יודע? כי אני שם. תגיד, אתה באמת רוצה שיזכרו את הסיפור, אז אתה מביא הלכות גיד הנשה? זה יופיע באותיות רש"י קטנות, וזה ספר שאף אחד לא ידע לקרוא. ככה אתה מתכונן שיזכרו? אתה רוצה שיזכרו את גיד הנשה? אני אגיד לך מה לעשות. אני מציע לעשות ערב שירה. אני מציע לעשות אירוע במעמד ראש הממשלה. אני מציע לעשות טקס. אני מציע לעשות מסעות למעבר יבוק. מסע שורשים ליבוק, מסעות שמיניסטים, מסע לפולין, מסע ישראלי. בוא נעשה מסעות ליבוק. באמת, איך אתה מתכנן שיזכרו? אתה תכתוב באותיות רש"י איזו הלכה משעממת, שאולי יש זקן אחד שזוכר אותה. מה, אין לך מה לעשות? שיר לפחות. מנגינה. קוראים לזה בישראלית, ייבשת אותנו, יעקב אבינו באמת, גיד הנשה. ככה יזכרו אירוע מכונן כזה רב רושם. מעניין מאוד. את אתם יודעים מה זה להכניס משהו לעולם של כתבי הקודש? אתם יודעים מה זה להכניס משהו להלכה? לוודא איך זה יישאר נצחי. אתם יודעים למה אני יודע היום 3,500 שנה אחרי מה היה בליל הסדר? אתם יודעים למה היום אני יודע מה אכלו בליל הסדר? אתם יודעים למה היום אני יודע באיזו שעה זה היה? אתם מכירים עוד עמים שזוכרים מה היה ומה אכלו ובאיזו שעה ומתי? אני יודע שבתנקסגיבינג אוכלים טורקי. כן. אבל זה רמת הזיכרון העולמית. אתם יודעים איך זה? טורקי, לא, כן. לא טורקי, טורקי. אתם יודעים איך אנחנו זוכרים את זה? לא נעים להגיד בכל רם. כי זה הוכנס לאותיות נצחיות של הלכה. וזה הוגדר בעולם הלכתי יבש. ייבשת אותנו. אתם יודעים מה קרה לעולם שדיבר על השבת הסוציאלית? זה כבר מזמן אפילו לא שיר. אז אתם באמת חושבים שהדבר שהכי מרטיב אותי זה לדון בכוס שלישית, בכלי שלישי, בכוס של פי? גם אני חושב שזה יבש. אבל מה לעשות? בוא נבדוק. מה הופך משהו לנזכר ונעשה? ומה משאיר משהו רומנטיקה עתיקה? אתם יודעים כמה אירועים היסטוריים היו בעולם שכבר שכחנו אותם? יושב פה יהודי שחושב לתומו שלפני 60 שנה בה' באייר קרה אירוע שלא יורד בערכו בכיהו זה ממה שקרה לפני 3,500 שנה במצרים. לא בערכו ולא בחשיבותו. אבל אני רועד מפחד. אם הדבר היחיד שיקבע את זכרו הוא הטקס והפטישים, יש לו קדנציות קצרות מאוד. זיכרונות עם פטישים וטקסים, מן הסתם כבר נגנזו בהרבה מגילות גנוזות שכבר לא זוכרים איפה הם. אתם יודעים מה הגאולה של מגילת אסתר? עכשיו קמים היהודים ומכניסים הלכה. ואחר כך קמים היהודים וקובעים שמה שהם עשו עכשיו בגלות אצל החשברוש ייכנס לתוך התנך. והם יכניסו את זה לתנך. ואתם יודעים מה תגיד רוח הקודש? כל המועדים בתהילים. לא מה שיהודים עושים בהתערות הדילטטה. זה יישאר. ואתם מבינים איך הם יקראו לחג הזה? בשם הכי נורא שיכול להיות. על שם איך שהמן קרא לו. פור. פורים. לא פסח כי השם פסח. לא סוכות כי השם הושיב את בני ישראל. פורים. על שם הגורל של המנובל הזה, שפיל פור הוא הגורל. אתם מבינים מה זה עם? אתם מבינים מה זה יהודים? אתם מבינים מה זה תורה שבעל פה? מה זה כוח של נזכרים ונעשים? יש משהו יותר מפורים. וכל מי שעוסק בזה בא ונותן לנו 200,000 מאמרים שזה לא היה היסטורית וזה כן היה ואין הוכחות על ההיסטוריה של המשתה ואף אחד לא יודע אם שמתו שם קוקה קולה או ספרייט. מעניין את הסבתא שלי אומרים אצלנו. זה כל כך לא חשוב. חשוב דבר אחד. אם נצח ישראל ישקר חס וחלילה או לא ישקר. עכשיו המגילה מגיעה לשיא. עכשיו לוקחים את כל המגילה והופכים אותה מאירוע שעתידו להישכח למשהו שיהיה לעד ולעולמי עולמים. גם אני יותר מחובר לשיחות על השבת הסוציאלית, אבל אני אומר הכי דוגרי בעולם, השבת תישאר שבת רק למי שיעסוק בדיון על כלי שני וכלי שלישי. חובתו של מי שעוסק בכלי שני וכלי שלישי לדעת להעביר את זה בצורה הנכונה, כדי שהשבת לא תישאר נחלתם של רק שניים, שלושה אנשים שיודעים לדבר על כלי שני וכלי שלישי. אבל מי שיתכנן לעקוף את הכלי השני והכלי השלישי, לא תישאר לו שבת. נשאר לו רעיון, ניגון, זהו. יש הלכה, וההלכה היא גיד הנשה. אתם יודעים מה זה גיד הנשה? אתם יודעים מה פירוש המילה נשה? יש המון הסברים. לעניות דעתי אני רוצה להציע הצעה נוראית. נשה זה מלשון שכחה. נשייה. יעקב אבינו הוטרד מדבר אחד, האבא שלנו הקדוש. רק דבר אחד הטריד את יעקב אבינו. איך לא ישכחו? איך נמשיך? איך נעשה משהו שיהיה כזה שאף אחד לא ישכח אותו? אז אמר, נכניס אותו לאותיות קטנות, 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 קטנות. וילמדו אותו בדיני גיד הנשה, בסעיף קטן אחד. ושני יהודים ילמדו אותו. וזה לא יופיע בשום כותרת, בשום עיתון. כי זה לא עובר מסך. זה משעמם. לא יעשו על זה אף רעיון. אבל זה יוציא את זה מתהום הנשייה. ולעולם יזכרו את סיפור עשיו ויעקב והמלאך. למה יזכרו? לא כי זה תורגם לכל השפות. כי זה נכתב בשולחן ערוך בדיני גיד הנשה. לכן זה תורגם לכל השפות. ומי שלא זוכר את זה, ישאל את היותר מבוגרים והצעירים שבינינו. כמה אירועים היסטוריים אנחנו כבר לא זוכרים שהיו. באתי היום הקרן הקיימת, זוכרת? יום ניקנור לא היה? אתם יודעים כמה ימים מופיעים במגילת תענית בהיסטוריה שלנו? יום שלא עוגן בהלכה לא נשאר בהיסטוריה. עכשיו מגיעים לשיא של מגילת אסתר. הנה מגילת אסתר הופכת להיות חתימת ההלכה של כתבי הקודש. זאת החותמת. זה שיא השיאים. יהודים החליטו על חג, והם קובעים את מבנהו. על כן, היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. כולם דנים בשאלה מה על כן. אני טוען על כן, על כן, על כל האסתר שהיה במגילה הזאת תשעה פרקים. על כן, איך אנחנו נעשה את המגילה הזאת לגלויה? איך נגלה ששם השם הופיע בעולם גם כשהוא נסתר? על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ה-14 לחודש אדר. עושים! אגב, זה מדהים, מתי המגילה נכתבה? זה דיון גדול. האם היא נכתבה על ידי מרדכי ואסתר באותם ימים? או האם היא נכתבה דור אחרי, חצי דור אחרי, כנסת הגדולה בהמשך? אם היא נכתבה דור אחרי, אז המושג עושים מובן, כבר עושים. אם היא נכתבה אז, מה זה עושים? אבל אני טוען, זה מה שמרדכי רוצה להגיד. עושים, זאת עובדה, זוזו. אנחנו לא מדברים, אנחנו עושים. עושים את יום 14 לחודש אדר. מבינים? כלומר, אם זה באותו הזמן של הנס, מרדכי היהודי בנבואתו אומר, זה יישא, זה עשייה, זה יישאר. שום דבר לא יפריע פה. ומה הם עושים? שמחה ומשתה ביום טוב. ומשלוח מנות איש לרעהו. מי המציא את זה? מאיפה זה בא? מה למדת את זה? מסוכות אין, מפסח אין. מאיפה הבאת את זה? משתה? מה פירוש מי המציא את זה? תורה שבעל פה. מה זה מי המציא? יש לנו סמכות. דברי תורה שבעל פה. וכל כך קל היה מן הסתם להתנגד ולהגיד, אני הראשון שהייתי קופץ משתה. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה. עכשיו תשמעו מה זה. מרדכי הוא מה? הוא משנה למלך, נכון? משנה למלך שהתעסק בפוליטיקה. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים. נו, היינו מצפים להמשך. מדינה ומדינה ככתבה, להיות עתידים ליום הזה, ומה לעשות? לשיר, לרקוד, להרביץ, למנהיגים. וישלח ספרים אל כל היהודים עם חתימה של המלך. אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. ומה כתוב שם? דבר מלכות. לקיים עליהם. להיות עושים את יום 14 לחודש אדר. מה זה לקיים עליהם? איזה עברית זאת? לקיים עליהם שזה יהיה קיים. שיהיה לזה קיום. שזה לא יהיה סיפור היסטורי. שזה לא תהיה אפיזודה שפעם יספרו עליה שני היסטוריונים בדיון. לקיים עליהם את יום 14 לחודש אדר. ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה. איזה מין הגדרה הזאת? בכל שנה, אני מחייב שזה יהיה כל שנה ושנה. עומד יהודי, ואומר, אני מסתכל עכשיו 2,000 שנה קדימה, כל שנה ושנה אתם תעשו את זה. זה יכול לעשות מי שלא קרה ולא השתחווה מעולם. הימים אשר נחו והם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. לעשות אותם, לעשות, שימו לב כמה פעמים הביטוי מופיע, לעשות, לא, מה זה? בדיוק, לעשות, לעשות את השבת, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, לא לדבר על ימי משתה ושמחה, לא לכתוב על זה, לעשות אותם, ומה שיעשה ייזכר, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. משתה, אתם יודעים למה? כדי שנזכור גם כשאנחנו לא זוכרים. כדי שנלמד מה זה ונהפוך הוא. כדי לגלות מה זה גוף יהודי. כדי לגלות מה ההבדל בין שתיין של ריבונו של עולם למלך והאמן שישבו לשתות. כדי שפעם אחת בשנה בעם ישראל שאסור לעשות בו משתים, נגיע לשיא. רק שנשתה נבין שההיגיון היחיד בעולם הוא ונהפוך הוא. אתם יודעים איך אומרים בישראלית מודרנית? צריך להיות הפוך לגמרי כדי להבין את זה. רק מי שהפוך מבין ונהפוך הוא. וזאת האמת. ומה עושים אז? משתה, שמחה, אגב לא בשמחת בחגיך, שזה הרבה נפקמינות להלכה. לא בשמחת בחגיך. למשל, הלכה מעניינת מאוד. יש יהודי גדול, איש יהודי היה בירושלים עיר הקודש. החודש יום פטירתו. רב שלמה זלמן אוירבך. ישנו דיון מעניין מאוד בהלכה אם מותר להתחתן בפורים. מי יכול להתחתן בפורים? אתם יודעים שפעם בירושלים היו מתחתנים בימי שישי. פורים משולש כמו השנה. ירושלמים. המשתה יהיה אחר כך, אפשר להתחתן. אז יש דיון מעניין מאוד להלכה, זה מאוד מעניין. רב שלמה זלמן אוירבך לא פסק, הוא פשוט התחתן בפורים. אז החודש זה גם יום פטירתו וגם חתונתו, התחתן בפורים. ממה נובע ההלכה הזאת? יש דין שלא מתחתנים בחג. אתם יודעים למה? כי אין מערבים שמחה בשמחה. מופיע במגן אברהם בשם הפוסקים, תקשיבו איזו הלכה. אין מערבים שמחה בשמחה. זה כשהשמחה היא ושמחת בחגיך. אז אתה צריך להדגיש את השמחה הזאת, כי אם תכניס שמחה אחרת, אז השמחה הזאת תלך הצידה. אבל בשמחת פורים אי אפשר להפריע. לכן אפשר להתחתן. זה מדהים. ועשו אותו יום משתה ושמחה. זה לא יום ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך, אז אם עכשיו יש חתונה, מי שם לב ללולב? אבל פורים, מה מי שם לב? שיקור שם לב לפורים, אז מה זה מי שם לב? פורים זה בברידים. אז רבי שלמה זלמן, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, התחתן בפורים. ועשו אותו יום משתה ושמחה. משתה דיברנו, שמחה דיברנו, ומשלוח מנות איש לרעהו. הזכרנו בחצי מילה, ומשלוח מנות איש לרעהו. למה משלוח מנות איש לרעהו? כי הוא צריך אוכל? מה פתאום? הזכרנו את זה. למה משלוח מנות יש לרעהו? כי משלוח מנות יש לרעהו. מה, 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 מה ענית? מה שאלת, מה ענית? אני רוצה לתת לרעי משהו שהוא אוהב. נו, אני מאוד אוהב שתיתן לי דיסק עם מוזיקה של מוצרט. ואם אפשר גם קצות. צוין. אני אתן לך אחרי פורים, בפורים אני לא יוצא ידי חובה. אבל אני לא אוהב לאכול, אני לא אוכל, אני בדיאטה. אז תאכל, לכבוד פורים תאכל. משלוח מנות איש לרעהו, הלכה. חייב להביא לך שני מיני אוכלים. שולחן ערוך וברמב״ם כתוב בשר. כתוב שם בצד, לא לצמחונים. למה אוכלים? למה אוכלים? כי בפורים הגוף צריך לשמוח. בבטן, בקישקס. כי את הקישקס רצו להרוג. לא את הרוח שלך, לא את הקצות שלך, ולא את המוזיקה שלך. לכן אתה בפורים תעביר משלוח מנות איש לרעהו, אבל אין לי רע, לא אוהב אותו. אז שיהיה לך, כי אחרת לא תוכל קיים פורים. כי אם לא יהיה לך, מה אני אזכיר לך שיש לך? לא מעניין אותי הגוף. אז מה אני אזכיר שמעניין אותך? ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה, לא צריך להוסיף פה כלום. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה, איך קיבלו היהודים? כי עשו, נעשה ונשמע. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. לא וקיבלו היהודים. וקיבל, לך נוס. זה נכנס ליהודים. אצלנו עובדים בדיוק הפוך בחינוך. אצלנו אומרים קודם כל שהוא יקבל, ואז נדבר איתו. זה נכון מהרבה בחינות. אבל אם אתה רוצה שמשהו יהפוך להיות ממשי ואמיתי ונצחי, אז אם זו עשייה של תורה, זה נשאר. כי המן בן המדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך, אחד הפסוקים הכי קשים במגילה, ובבואה לפני המלך, לא ברור של מי, האם של אסתר, האם של האיגרת, של המגילה. ובבואה לפני המלך אמר, אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. הרבה פירושים, מקוצר הזמן הסתפק ברשי. ובבואה של אסתר אל המלך להתחנן לו, ותוסף אסתר ותדבר, נכון? לפני המלך, אמר עם הספר, אמר המלך בפיו, וסוף סוף אחרי 70 יום הוד מלכותו ירום או לא ירום, הודו החליט לכתוב ספרים שתחשוב מחשבתו הרעה בראשו. אם זה הפירוש, אני חושב שככה לקראת הפיניש גם מזכירים לך אחשוורוש, חביבי, גם את זה נזכור. הכל יהיה בסדר, אבל אנחנו נזכור כמה זמן חיכינו עד שאתה תשנה את האגרות. יש פרשנים שאומרים, אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה, בכלל מדברים פה על הספר הזיכרונות בלילה ההוא שנדדה שנת המלך. אבל יש פה כמה וכמה אפשרויות. ממשיך. על כן, קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, אומר רש"י, מה על כן על כל דברי האיגרת הזאת? בשביל מה המילה על כן מופיעה? על כן קראו לימים האלה פורים. לא, לא נכון. תראו את הפסוק. על כן קראו לימים האלה פורים על שם השם הפור, גמרנו. אגב, אם זה פור, אז למה לא קראו לימים האלה פור? למה פורים? כי יש שניים, ביהודה א' וצטווה, אפשרות אחת. אבל יש אחד בסופו של דבר. למה פורים? כי יש שניים. אחד של המן ואחד של מרדכי. זה לא היה פור. כי זה כל הזמן. כי יש שניים. אחד פה ואחד פה. וכשהוא הפיל פור, הוא הגורל, היה עוד מישהו שלא קיבל רשות מהמן וגם הפיל פור. בלי קבלת רשות מכבוד מלכותו. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, על שם הפורים, לא על שם הפור, שכולם יזכרו את הפור. ואז ידעו שיש פה עוד פור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. מה על כן עכשיו? זה כבר לא על כן פורים. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת מה? מה? על כן, על כל דברי האיגרת הזאת מה? אומר רש"י מה שאמרנו עכשיו. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת נקבעו הימים האלה. ולכך נכתבה לדעת הדורות הבאים, שלא תהיה הכחשה ולא תהיה שכחה. אז כתבנו את מגילת אסתר, ויש עלינו חובת קריאת מגילה, והיא הופכת להיות הלכתית. זה לא טקס ולא מסע לפולין, ולא לזכור ולא לעשות פטישים, ולא טקס. זה חובה של מקרא המגילה עם שמחה ומשתה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים. זה מוגדר. זה מוגדר ביום ובתאריך ובשעות. וזה מחייב נשים ואנשים וטף וכולם, ואין חלוקה. ומה ראו על ככה? ומה הגיע עליהם? מה הגיע עליהם על פי רש"י? מה הגיע על מי ששכחו את זה? מה קרה לאחשוורוש שהשתמש בכלים? מה קרה לאמן? מה קרה למה הגיע עליהם? קיימו וקיבלו. קיימו וקיבלו. עוד פעם, היה צריך להיות קיבלו וקיימו. ועוד פעם, איך כתוב כאן, קיבלו או קיבל? קיבל, כתיב, קיבלו, קרי. איזה פלאי פלאות. אתם יודעים למה? אני מתנסה שאני גונב כמה דקות הפעם, בסדר? פשוט לגמור מגילת אסתר. פורים נהפוך הוא. אז אנחנו נגמור. קיימו וקיבלו. אתם יודעים למה זה מופיע בלשון יחיד? קיימו וקיבל. וגם מקודם וקיבל היהודים עליהם. נגיד לכם למה, זה פילי פלאות. כי אם אני בא לתת הרצאה, אז יש X שמבין אותי כאן, ויש X שמסכים איתי כאן, ויש X שמבין כך, ויש X שמבין כך, ואחד יכול לתת יותר טוב ואחד פחות טוב. יש דבר אחד שכולם עושים אותו דבר. אוזני המן. משתה. שמחה. משלוח מנות. אז לא משנה, אחד מביא מתקוקה, אחד מביא צ'ונט. זה לא חשוב. אבל קיימו, זה דבר משותף. לכן זה יהיה קיימו וקיבל. אתה רוצה להציע שכולם יקבלו על ידי זה שתיתן הרצאה מצוינת? תכתוב על זה דוקטורט? מצוין. רק אל תשאל אותי למה בקדנציה הבאה אף אחד לא יקרא את זה. אתה יכול לכתוב, אני בעד. רק אני מעדיף לך, כהצעה, תכתוב הרבה. אבל תשתמש גם בכלי שני עם התאי קצת. זה לנצח. הדרשה לקדנציה. זה מבלבל אותך, זה שזה עובר יפה, זה מבלבל אותך. זה לעכשיו. קיימו וקיבלו, זה הסדר. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. מי זה הנלווים עליהם? כל רבים מעמי הארץ מתייעדים, זאת אומרת זה לא חג של מי שהיה אז יהודי, זה חג של כל מי שמבין שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. האומץ של מרדכי ואסתר זה לא יאמן. אתה כבר הולך על הלכה שהיא תורה שבעל פה, ואתה רוצה להכניס אותה לכתבי הקודש, אתה רוצה שזה יצליח. אל תיקח כל כך הרבה סיכונים. אין אף חג בנוי כך. נשתה. איך על זה מספיק? יום אחד תתחיל. אתם זוכרים מה היה כשבאו לאשכול ואמרו לו שרוצים לעבור לחמישה ימי עבודה בשבוע במשק? אז הוא אמר, מה חמישה ימי עבודה? תתחילו ביום אחד. ישר חמישה. קודם כל יום אחד שיעבדו, מה הם יגיעו לחמישה? אתה רוצה להצליח להעביר פורים? תתחיל עם הלכה מיוחדת אחת, משתה. תתחיל יומיים? ומשתה? ומשלוח מנות? אין לזה שום דבר באף חג אחר? אל תדאגו, אל תדאגו, זה מיתרותא דלתתא, זה יעבוד. אף אחד לא ישכח את זה. ועוד פעם למי ששכח, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. פתאום נהיים יקים, הכל ככתבם, הכל כזמנם. אתה לא תשנה את המשלוח מנות, לא תשנה את התפריט, לא תשנה את הזמנים, זהו.
לא תשנה את
הזמנים. לא, התורה נקבעה. מדהים. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. אתם שומעים? אני לא יודע אם מרדכי כתב את זה בהווה, בנבואה שאין דוגמתה. אני אומר לכם, הימים האלה לא ייזכרו, זה נזכרים ונעשים, מבחינתי ה-2000 שנה קדימה זה כבר פה. רק הקדוש ברוך הוא מדבר כך. לזרעך, אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי את הארץ. מה נתתי? אני אתן. אצל הקדוש ברוך הוא כתוב כאילו היא כבר נתונה. מרדכי נדבק עכשיו במידה הזאת. והימים האלה נזכרים ונעשים. זה לא, אם ככה זה נכתב על ידי מרדכי, זה לא נשתל אחר כך, זה מרדכי. פילי פלאות. אולי כנסת הגדולה מוסיפה את זה, אבל אם זה מרדכי, זה מדהים. והימים האלה שומעים את הביטוי, נזכרים ונעשים, אתה רוצה שלא יהיה שכחה לילד שלך, אז זה צריך להיות נזכרים ונעשים. זה לא יכול להיות מותנה בכלום, זה בכל שנה ושנה. בכל דור ודור, תשמעו מה זה. משפחה ומשפחה. למה כל כך חשוב משפחה ומשפחה ודור ודור? דור ודור ברור. כי יש דורות שבהם מגילת אסתר זה לא נראה טוב. לא יפה לעשות את זה. לא יקבלו את זה, זה לא יעבור מסך. זה לא נראה יפה שהיהודים עושים ככה פורים כזה פתאום. יש דור מתאים, יש דור לא מתאים. למה משפחה ומשפחה? ליל הסדר נשאר כי הוא צומצם להלכה, כי אמרו לי לאכול כזית מרור והגדירו לי אם זה חסה או איך. אבל הוא נשאר גם מאוד סיבה. ליל הסדר, דיברנו יותר מפעם, הוא יום העצמאות שלנו. ליל הסדר הוא יום העצמאות של העם הזה. הייתי מצפה שיחגגו אותו בכיכר. הייתי מצפה שעם שלם יחגוג אותו. זה החג היחיד שצריך לחגוג אותו, אתם יודעים איפה? משפחה ומשפחה. כי את הסיפורים על העם אתה תשמע מסבתא שלך. ואם את סבתא רוצה לא לספר, את חייבת. והויגדת לבינך יהפוך את העסק לא למדינה ומדינה, אלא למשפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. זו נבואה של ממש. וזכרם לא יסוף מזרעם. זו מין התחייבות. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. פילי פלאות. רק עוד משפט אחד אחרון על זה. אחרון. בזה, ואז נגיע לסיום של המגילה. תתבב. אדר, לא חשוב האם הוא נתקן מיד ביחד. לפי הרמב"ן נתקן י' ד' אדר, ואחר כך תקנו את ו'. בגלל שבשושן זה היה יותר מאוחר. מה שברור הוא דבר אחד. בתלמוד הירושלמי דנים, למה תקנו את ו'? הפירוש למה? כי בשושן העסק היה בת ו'. עכשיו אנחנו יודעים שהיהודים הפרזים עושים, נו, את הפורים בי' ד', ומוקפים חומה עושים את הפורים בתדבר. מי זה מוקפים חומה? ירושלים. ומי עוד? ירושלים. מי עוד? כן, יש קצת וריה, קצת צפת. ואיזו עוד עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון? תגידו, שושן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון? לא! אתם יודעים מתי עשו פורים בשושן שנה אחרי? בי"ד. כי עושים פורים בתדבר רק בעיר מוקפת חומה מימות יהושע. עכשיו תקשיבו טוב, אתם יודעים איך קראו לשושן בשושן היהודים? ירושלים בשושן. פק, 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 פקק, ירושלים בשושן. פק, פקק. אז אתם יודעים מה ההלכה? זכר למה שהיה בארמון הזה שחשב שהוא ירושלים. לא נשכח שבירושלים עושים בתתוו. אומר הירושלמי, למה תקנו יום פורים בעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? כדי שיהא כל החג לכבודה של ארץ ישראל. אז חג יחיד שלא כולם עושים אותו ביחד? איזה סיבוכים, פורים משולש, יום שישי, שבת, יום ראשון. למה? כדי שכולם יחשבו על ירושלים, כל העולם. אבל זה הרי היה החג היחיד שהיה הכי הכי בגלות. כולם יחשבו על ירושלים. ואף אחד לא יחשוב ששושן היא במקום ירושלים, כי זה פקק שושן. זה בנהפוך. אף אחד, התחילו קפצונים, אף אחד לא יחשוב שירושלים היא משהו אחר. אז לכבודה של ירושלים קבעו את אתוו ואדר. לא שמים לב בזה. בשושן הבירה קראו מגילת אסתר שנה אחרי, בי"ד. כי היא עיר מוקפת חומה מימות אחשוורוש. והאחשוורוש הוא גורם בכלל לא רלוונטי. שמעתם על אחשוורוש? היה אחשוורוש? איפה אחשוורוש? איך נכנס יהושע בן נון פה לתמונה? איך היהודים האלה מצליחים בסוף להכניס כל מה שהם עושים פה? מאיפה נפל עכשיו יהושע בן נון? עוד מעט אתה תביא פה עכשיו קוגל ותתחיל לשתות. מה עושים? איך הוא הגיע? לא יודע איך הוא הגיע. ככה זה הולך. כי כדאי לזכור שכשניסינו להפוך את שושן לירושלים, קרה לנו מה שקרה. אנחנו נהיה חייבים לעשות את ההפך. סיום המגילה. מרדכי כתב את העסק, נכון? שני סיומים. סיום ואז הסיום. מרדכי כותב את המגילה, הוא כתב את ההלכה, הוא שלח את מאמר מרדכי ואמר לכולם לקיים את המאמר, נכון? הוא שלח ספרים עם חתימת מרדכי. גמרנו? סנהדרין? פמיניזם. בבקשה, עכשיו מה שנקרא, קבלו אותה. ותכתוב, כן, אמרו לי יום האישה הבינלאומי. ותכתוב, קבלו את יום האישה הלאומית. ותכתוב אסתר המלכה, וכדי שלא יחשבו שהיא בינלאומית, בת אביחיל. ומרדכי היהודי את כל תוקף. לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. לא הבנתי, בלי שאסתר תחתום אין תוקף? לא, אין תוקף. זאת מגילת אסתר, זאת לא מגילת מרדכי, זאת מגילת הנשים הצדקניות שבזכותן יגלו ישראל ממצרים. אז מי ניסח את ההלכה? מרדכי. ומי נתן לה את התוקף? סבתא אסתר. סבתא אסתר. אז מאיפה נהיה תוקף למגילה? מאסתר. אתם יודעים מה זה תוקף? אני אגיד לכם מה זה תוקף. תוקף זה שמשהו אי אפשר להזיז אותו. יש פסוק, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אתם יודעים מה ההבדל בין מוסר אביך לתורת אמך? אני אגיד לכם. מוסר אביך זה מה שאבא מסר, כי האבא מחויב ללמד, נכון? הוא הלך, למד תורה ומסר. מה צריך לעשות עם מה שמוסרים? לשמוע. שמע בני מוסר אביך. ותורת אמך, היא הרי לא לימדה אותי תורה כמו שאבא. אז מה תורת אמך? אבא לימד אותי איך עושים קוגל בשבת. ואמא לימדה אותי מה הטעם של זה. פעם שאל אותי מישהו, זה מותר לי, פורים לספר מותר לי. הסכמתי פעם אחת לבוא לתוכנית בטלוויזיה לפני הרבה שנים, יהודי יקר, הרב רב דודו טופז. ולמה ישבתי איתו בתוכנית? כי התוכנית הייתה משהו ככה לקראת פסח, ואני סיכמתי איתו לפני כן, שבעקבות זה נותנים הרבה מאוד חדרים וקמחא דפסחא ליהודים שבאו בדיוק אז מרוסיה ומאתיופיה, לא משנה, זה היה איזה מין... ואני נכנס, ודודו טופז שואל אותי ככה שאלה ראשונה, אני מחכה, אני חשבתי המון, מה הוא הולך לדבר פסח? תגיד לי, הוא שואל, למה אוכלים קמי דלח? אז בהתחלה רציתי לרדת עליו ולהגיד לו, לא כולם אוכלים קני דלח. אבל אמרתי, יש לי 30 שניות, אתה תאבד את זה עכשיו על זה. אז אמרתי לו, כדי לזכור את הסבתא ואת הטעם האמיתי. כי כי אחרת תהיה לך ככה הלכות פסח. מה זה שווה בלי הטעם של סבתא? את מוסר אביך שומעים, לכן כל כך הרבה שוכחים. את תורת אמך פשוט לא נוטשים, כי זה הטעם של הקנה דלך. אתם יודעים מה עשה מרדכי? הוא כתב את כל הרמב״ם. ואתם יודעים מה אסתר? היא נתנה לזה את התוקף. הבנו? ותכתוב אסתר בת אביחי לדוד מרדכי את כל תוקף. פילי פלוי. וישלח ספרים מי? מרדכי. חוזרים למרדכי. כלומר, מרדכי עכשיו הוא הדבר של מה שאסתר נתנה לו את התוקף. וישלח ספרים אל כל היהודים. הוא זה שכתב את ההלכה, הוא הרמב״ם, והוא הגבאי של אסתר המלכה. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. את האמת אני רוצה להגיד לכם, אני משער לעצמי שיש יהודים שאמרו שבסדר, מרדכי צדק. אבל להגיד שהוא איש שלום? אתם יודעים לכמה צרות הוא גרם? לא יכרע ולא ישתחווה? בכלל כנראה כל מה ששנאו אותנו היה בגללו. זוכרים את האווירה במגילת אסתר? אתם יודעים מה הוא כתב בסוף? דברי שלום ואמת. כי יכול להיות בעולם רק שלום ואמת. חכו עוד מעט לשמוע על השלום של מרדכי. זה על האמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. איזו מילה זאת. שזה יהיה קיים. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. אגב, איזו עברית. לקיים את ימי הפורים. גורל זה דבר שעובר. לקיים את ימי הפורים. אנחנו נהפוך את הפור למשהו קיים. בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. הפירוש הכי פשוט של זה, כמו שתקנו לנו נביאים את הצומות האחרים, 17 בתמוז, 10 בטבת, זה גם לא בתורה. כמו שהם תקנו את זה, כך אני מתקן עכשיו את זה. כאילו כתוב פה בפסוק, על מה הסתמך מרדכי? הרמב״ם. לפי מה הוא עשה את זה? הנה עובדה. מותר לתקן תקנה. על מה הסתמכו כשקבעו את 10 בטבת ואת 17 בתמוז? ואת צום גדליה, זה לא כתוב בתורה. כתוב רק יום כיפור. אותו דבר, גם אנחנו עשינו. ומאמר אסתר, תשמעו את המשפט. ומאמר אסתר, הוא מה שקיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. מסביר רשי באיזה ספר? אומר רשי, אסתר באה והתחננה, חכמים, 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 קבעוני לדורות. אל תהפכו אותי להיסטוריה, תכניסו אותי לתוך התנ"ך. ומאמר אסתר, קיים דברי הפורים האלה, התוקף שהיא נתנה, זה מה שבגללו אני זוכר משלוח מנות היום, 2000 שנה אחר כך, ונכתב בספר, כותב רשי, מה זה ונכתב בספר, ולכתוב ספר זה עם שאר הכתובים, וזהו ונכתב בספר. בזכות מי ונכתב בספר? אל תיטוש תורת אמך. ומפני שזה כל כך גדול הכל, לכן כל כך לא מובן איך הסיום הזה מופיע. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. אם יש משהו שלא מעניין אותי זה זה. באמת, שלא ייפגעו באמת. לא יהיה הים, לא הארץ, המיסים שכן ייפגעו. מה אכפת לי? מי מאמר אסתר קיים דברי הפורים היה חייבים עכשיו לרדת ל... היו חייבים לעשות לי את זה? זה סדיזם. חכו, זה מילא. וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, זה חבל על הזמן לכתוב על זה. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. הבנתי. אם כבר הרסתם לי את כל האווירה, אולי תספרו על איזה מלחמה מעניינת. ככה משהו, ככה יפה. הדבר היחיד שהייתם צריכים לספר לי עכשיו זה על המס? אם החלטתם לא לספר, אז תגידו לי, החלטנו לא לספר, גמרנו. אבל החלטתם לא לספר וגם להצבן אותי, לא לספר ולהגיד לי שהחשבר עושה מס. שני פסוקים מדהימים בסיום המגילה. למה חשבירוש מינה את המן? כי מישהו צריך לפתור את הבעיות הכלכליות של מלך הולל שעושה משתים שנה וחצי. מישהו צריך לפתור בעיות ב-127 מדינות. בא המן ואמר, יש פתרון לכל הבעיות הכלכליות של העולם. יהודים. בא מרדכי היהודי ואמר, יש פתרון לכל הבעיות הכלכליות של העולם. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. כשתבינו את זה, אז כל העולם כולו יהיה בגאולה אחרת לגמרי. מסיימת מגילת אסתר ואומרת, יהודים, הבנתם איך אנחנו חוגגים את ימי הפורים? מצוין. רציתם לסיים בזה, כי תמיד אתם רוצים לסיים בנקודה היהודית. אנחנו נסיים בנקודה היהודית. אתם יודעים מה הנקודה היהודית? הנקודה היהודית לקדש שם השם בעולם. הנקודה היהודית זה להפוך את העולם הזה לעולם אחר. הנקודה היהודית זה כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הנקודה היהודית זה לגלות שיכול להיות עולם מתוקן, עם כלכלה מתוקנת, עם צדק בכלכלה המתוקנת הזאת. איך? אם הכלכלן של העולם ידע להגיד בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. עכשיו יחמש פרעה ויפקד פקידים. אז לא נספר לך כלום, כי המגילה היא לא היסטורית. היא לא מספרת את ההיסטוריה, היא לא סיפרה על המלחמות, היא לא מתיימרת לספר את ההיסטוריה של הימים האלה. זה כתוב בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. אבל היא כן רוצה להגיד לך, מרדכי שם מס. והמס הזה הגיע לא רק לארץ, אלא גם לאיי הים. אתם יודעים מה זה איי הים? זה האיים היווניים. האיים היווניים זה המקום שיוון כובשת, ונשארה השפעה פרסית רק במקומות שבהם מרדכי הצליח להטביע את החותם של הצדק שלו. והפסוק החותם. כי מרדכי היהודי, מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים. לא תמיד זה הולך ביחד. הוא גם משנה למלך אחשוורוש, והוא גם גדול ליהודים. ורצוי לרוב אחיו, ולא לכל אחיו, אומר רש"י. מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, אומר רש"י, בלי להתבלבל לקראת הפיניש, לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו. אתם יודעים מה כתוב בסוף המגילה? כתוב כך. והיהודים חזרו להתווכח. כי הם יהודים. כתוב גם בסוף המגילה. והיהודים לא עלו לארץ ישראל. כי הכל חזר להיות בסדר. כתוב פה המון דברים. בשלושה פסוקים שלא כתוב כלום. ורצוי לרוב אחיו, אבל זה לא הפריע לו מעולם להיות דורש טוב לעמו. ומה המילה החותמת? ודובר שלום. הוא דובר שלום? הוא! ככה חתמת את המגילה על הפרובוקטור הזה? הוא דובר שלום לכל זרעו. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. חזק, חזק ונתחזק.